אני נורא נורא קשה לי עם ההיבט המוסרי, ואני מאמינה שהציבור החרדי יש לו לב כזה גדול, ענק, אבל בדבר הזה הוא שם לעצמו משקפיים שחורות, לא רוצה לראות. אני הסתובבתי בבני מרק שבוע לפני שבועיים שלושה, וראיתי שלט שפילח לי את הלב, נמות ולא נתגייס. חבר'ה, הבן שלי מת. ולכתוב את זה בשלטי חוצות, זה חוסר הבנה מוחלט של מהי תורה.
עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה. שלום לכם, אנחנו כאן, אני עמיחי עטלי מחפש תקווה. נמצאת איתי היום אישה שיש לה כל כך הרבה פנים, אני מקווה שזה בא לך טוב שאני אומר את זה, אבל זה...
בסדר גמור.
וזה מה שהופך אותך לכל כך מיוחדת ומעניינת, ללי דרי, שלום.
שלום, מיכאי, תודה שהזמנת אותי.
תודה רבה רבה שבאת. אז יש לנו המון על מה לדבר, רשימה פה ארוכה, אבל אני מנסה לייסד פה מנהג של לדבר בהתחלה על החוויה שלך בשבעה באוקטובר. מתי כל האירוע הזה נכנס לך לחיים ואיך זה קורה?
תראה, אנחנו גרים ביישוב אלי. לא הייתה אזעקה. פתאום סעדיה והילל, שני הבנים שלנו, שהלכו לבית הכנסת, חוזרים הביתה, פותחים את הטלפון מול העיניים שלנו.
ואת עוד לא יודעת למה.
אני לא מבינה, מה קורה? ואז הם אומרים, פרצה מלחמה. אנחנו יוצאים למילואים, מן הסתם יקראו לנו תוך שנייה, והם כבר עושים הכנות. סעדיה הוא מפקד, מפקד כיתה, אז הוא צריך לארגן את החיילים שלו. ואני רואה אותו עושה טלפונים עם החולצה הלבנה מגועצת, הוא היה תמיד היה מאוד מאוד מקפיד על להיראות כמו נסיך, בכל ימות השבוע, אבל בעיקר בחג ושבת. ואתה רואה את הדיסוננס הזה, אבל לא הבנו. לא הבנו כשבמוצאי שבת, אבא שלי היה מאושפז בטיפול נמרץ בעין כרם, מונשם ומורדם, ואמא שלי הייתה איתו בחג. והיא אומרת לי שהיא ראתה מלא מלא פצועים מגיעים, והיא אומרת שהשמועות אומרות שיש 250 הרוגים. ואני אומרת לה, אין סיכוי בכלל.
וזה נכון לאיזה שעה בעצם השיחה הזאת מתנהלת?
8 בערב.
אז כבר החג יצא.
כן, אני מקשרת אלה לדעת מה קורה. היא מספרת לי על החוויות שלה, והיא מדברת איתי על 250, יש כאלה שאומרים 500, ואני אומרת לה, אתה זם, זה סתם קונספירציות, זה סתם שטויות, זה לא יכול להיות. וכן, וזה קרה, והמספרים תופך, מטפסים. וסעדיה והילל, באמצע החג, לוקחים את הרכב ונוסעים, משאירים אצלנו את האישה שלהם, את רחלי של סעדיה, עם הילדים הללי וינון, ואת שני של הילל, יחד עם מנור, סיני עוד לא נולד. וככה, ככה זה התחיל.
אז המלחמה מתחילה בעצם כשאת הופכת פתאום למגה סבתא, למרות שזה מוזר לחשוב עלייך לך כסבתא, אני חייב לומר, אבל בבת אחת את מחזיקה שתי נשים של גברים שיצאו לקרב, עם חולצה לבנה, אין סוריאליסטי יותר מזה, בכלל שאת, דרך זה שהבן, בחור הישיבה שלך, מחזיק טלפון באמצע שבת וחג, נודע לך בכלל שפורצת מלחמה.
נכון.
ולאן הם הולכים ביום הזה? את יודעת קצת מקורותיהם?
הם הולכים. הילל הוא גם מפקד כיתה בכפיר, אז הוא נסע לכיוון החברון, דרום החברון, וסעדיה נסע לצפון, לגבול לבנון. שם הוא נשאר 5 חודשים. ואני לא רק מגה סבתא, אני גם בת של אבא שנמצא בטיפול נמרץ, ונפטר אחרי שבועיים אחרי תחילת המלחמה. הכל ביחד.
כן, זה שנה כאילו שבאמת אפשר להקל אותה ו...
כמה כפות.
מה את... איך את יכולה להגיד כמה כפות ולחייך תוך כדי? זה באמת... אולי זה... קצת משהו מהפנים הרבות שאמרתי שאני רואה אצלך.
אני אתחיל ממשהו... לפני חודש, חברת מודיס, חברת דירוג האשראי, דירגה את מדינת ישראל עם דירוג שלילי. התחזית, הורידה את הדירוג, התחזית שלנו לא משהו.
האמת שאם יש נושא שלא חשבתי שנגיע אליו כאן בפודקאסט הזה, זה
מודי, אני
שמח. כן,
המוח שלי עושה קפיצות מאוד מצחיקות, אתה תראה.
זה כיף.
ואני שאלתי את עצמי, וואלה, איזה דירוג אשראי היו נותנים מודיס ב-1945? כשהיינו לקרשים, רזים, שלדים, יוצאים ממחנות ההשמדה.
לעם היהודי איזה דירוג.
לעם היהודי. איזה דירוג אשראי היו נותנים לנו. אז נכון, חטפנו כפות. אבל אנחנו כל כך כל כך מעל כל התחזיות. אז לכן אני מחייכת. אני תלמידה של רבי עקיבא, הוא רואה שועל, יש כאלה שבוכים, אני מחייכת. כי אנחנו, תראה, אנחנו צופים,
כן, יש... רבי עקיבא, אני אגיד רק כן,
באחת
האגדות שהוא בעצם רואה, הוא הולך עם קבוצת חכמים מול בית המקדש, מול מה שהיה בית המקדש, בית קודשי הקודשים, המקום הכי קדוש בתוך בית המקדש, הוא יוצא שועל, והם מתחילים לבכות והוא צוחק. שואלים אותו, למה אתה צוחק? וכן, מה הוא אומר להם?
הוא אומר... כמו שהתקיימה הנבואה הזאת, אז יתקיימו גם הנבואות האחרות. תראה, אני...
בסוף זה נגמר בזה שהם אומרים לו, עקיבא נחמתנו, נכון? כאילו הם מקבלים את הנחמה שלו.
נכון, כי אי אפשר שלא. אני אגיד לך, הייתי בסדרות, תכף נדבר על היום שהייתי בסדרות, אבל בשמחת תורה הייתי בסדרות.
השנה.
השנה. החלטנו שאנחנו רוצים להיות במקום הכי קרוב, לסעדיה, שבו נהרג בזיתון, זה הכי קרוב שמצאנו, זה סדרות. וגם אנחנו רצינו להיות עם האנשים שבשבילם הוא נלחם. ולכן, וכשהגענו לסדרות, אני חשבתי, ראיתי ילדים בכל מקום, משחקים. וילדים, וראיתי זקנים וזקנות.
כן.
ונזכרתי, בנבואה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ילדים וילדות ישחקו. אז לקח 2000 שנה. אבל יש היום זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים. אתה שיחקת למרגלות החומות של כן. העיר העתיקה.
זה אני לא בטוח כמה זה בריא. לעבור ילדות כל כך בלב ליבו של העניין, אבל כן.
אבל,
סדרות
אבל,
אולי קצת
אבל,
יותר.
כן, אבל זה קורה. וזה לקח 2000 שנה, ובסדרות, אני הייתי בתחילת המלחמה, התנדבתי שם, לא ידעתי מה לעשות מעצמי אחרי שאבא שלי נפטר.
וכל זה אני מזכיר לעצמי ולמאזינים שלנו, את מתחילת המלחמה כאזרחית מן השורה, בין אוקטובר לבין סוף חודש יוני, שאז סעדיה נופל, אפילו קורותייך בזמן הזה ונעבור עליהן, זה באמת אירוע לא על טבעי.
לא יודעת, אני... מה שקרה לי בשביל העשירי, לא ממש מיד, עד כשהבנתי את מה שקרה לנו, זה שאחד, אני לא רוצה יותר לדבר. אני רוצה רק לעשות. אני דיברתי יותר מדי. הנסיעה באחריות שלי, כי אני עסקתי המון במה הייתי אחראית למה שקרה לנו, לא ברובד הביטחוני כמובן, ברובד המוסרי, ברובד הערכי, ברובד של מה שאפשר לרוע הזה. להתפרץ, אמרתי שאולי דיברתי יותר מדי.
אז אפילו את אזרחית מן השורה, אז עוד אמא לילדים שכן, לא, עוד לא אמא שקולה, עושה את החשבון נפש, איפה האחריות שלי בקשורה למשהו שהוביל לשבעה באוקטובר?
כן. אני מיד הבנתי שאני הייתי בעלת עמדות, אני כל כך חידדתי את העמדות שלי בשנה וחצי, כשקדמו, שנתיים שקדמו.
אפרופו הרפורמה המשפטית.
גם. מרוב שחידדתי, לא נשאר עיפרון. כאילו, התחושה הזאת שאנחנו, אני כל כך לא הבנתי שיש בצד השני מישהו שכואב לו בעיבר, שאין לי מושג שהוא קיים בכלל.
ואת, אז אני אנסה רגע לזקק את זה. את, בתחילת המלחמה, או לפני שהאירוע הגדול הזה נכנס לחייך, רואה שעם ישראל עובר חוויה גדולה, קשה, משמעותית, ומתחילה חשבון נפש אישי.
כן. והחשבון נפש האישי הזה גרם לי לצאת להתנדב, שם על סדרות. הם תיארו לי בשמחת תורה, הבנות של החמל שם, פתאום ראינו אישה עם מזוודה, באתי עם מזוודה, כי לא רציתי לעשות על עקבים, באתי להתנדב, ואמרו, מי זה האישה המשוגעת הזאת? וגם ישנתי שם, כי לא רציתי, כאילו, והיה לי ברור שאני צריכה לעשות משהו. וכשהייתי שם, ישר כשנכנסתי אמרו לי, את פותחת את החלון של האוטו, את לא נשארת עם חלון סגור, כי החלילה את עלולה לא לשמוע את הצבע האדום. ואת טסה, ממיגונית למיגונית. את עוצרת ליד המיגונית, מחכה כמה שניות, עוברת. ולא היה חתול ברחוב. היינו אולי 200 אנשים בתוך סדרות באות. ואז אני חוזרת בשמחת תורה.
וכמה זמן היית שם עוד באותה התנדבות?
הייתי כמה שבועות.
וואו.
ניסיתי...
שמשאירה בסוף ילדים מתבגרים בבית, לא ילדים קטנים, אבל בכל זאת יש ילדים בבית.
יש להם אבא מדהים, שיודע להכיל אותי, שמורך השם, מסכן. אבל הוא מצליח להכיל אותי, וגם הם מצליחים להכיל אותי. והפער הזה בין המדבר, שהיה סדרות באותה תקופה, לבין שמחת תורה שחווינו עכשיו, אני אומרת, לקח כמה חודשים, ו... הנבואה של זכריה התקיימה.
ואת ראית עיר שוקקת חיים לא תוך 2,000 שנה, אלא תוך
10 חודשים. פקקים, בסדרות.
אבל באמצע של הדבר הזה, וזה בדיוק המקום לעבור לנושא הזה, את חווה את החוויה ש... אפשר לומר שאולי אין נוראית ממנה שבן אנוש יכול לחוות?
כן. זה... זה כאב ש... שלא, זה לא, אי אפשר, אין כלום ש, 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 שמרפא את זה. אין. זה כאב מתמיד, זה געגוע אין סופי לעתיד, לעתיד שיכול היה להיות.
געגוע לעתיד זה דבר שבאמת צריך להעמיק בו, ורק אירוע כל כך רגשי, כל כך מטלטל יכול לייצר דברים כאלה.
נכון. געגוע לכל מה שלא עשינו. לכל מה שהוא יכל היה להיות. יש לו שם, כשנתנו לו את השם, צחקנו בעלי ואני, שיש לו שם של ראשון לציון. סעדיה יעקב דרעי שליטה. והוא היה בדרך לזה. ואני מתגעגעת לנו, למשפחה. זה נגמר, הדבר הזה, לצערי. זה לעולם לא יהיה אותו דבר. זה כאב על רחלי, על אשתו. שכמו רחל אמנו, היא מסרבת להינחם. זה כאב על החיוך שקצת נמחק מיללי ועינון, הנכדים שלי.
שהם בני כמה?
3 ושנה. זה כאב אינסופי לראות את ההתמודדות שלה. אני לא יודעת לתאר את הכאב של הילדה, בת 28, אבל ילדה שגם יתומה מאבא, שהתחתנה עם סעדיה 2 אחרי שאבא שלה נפטר, שהוא היה כל עולמה. כל עולמה. והיא עכשיו מוצאת את עצמה לבד, למרות שהתחננה שלא ילך. הוא לא היה צריך להיות, הוא היה בחופש. וואו. מהצבא. התחננה אליו, היא ידעה, ככה היא אומרת. והוא לא הקשיב לה, פעם ראשונה בחייו שהוא לא הקשיב לאשתו. והכאב הזה, זה מפלח את הלב. אז ברור שזה, הכאב הוא קיים. אני, אם אני אקנע לו, אני אמות. חד משמעית. יש את ה... אומרים שביום הכיפורים, הכהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים פעם בשנה. זה היה, היה עושה תפילה מאוד מאוד מיוחדת, ונכנס לקודש הקודשים, היום היחיד בשנה, שרק כהן גדול יכול להיכנס, ומספרים שהיו קושרים לו שרשרת לרגל. ותמיד הסבירו לי, שאת השרשרת שקושרים לרגל, זה כדי שאם חס וחלילה היה לו איזו מחשבה זרה, והוא זה, הוא ימות מיד, כי כל הקודש הזה לא יכול לסבול מחשבה זרה. ואז היו מושכים אותו מקודש הקודשים. ופתאום אני הבנתי, שאפשר גם שהחבל הזה, השרשרת הזאת, היא באה להזכיר לו לצאת.
שמנדנדים אותה, תזכור שאתה צריך לחזור לחיים
עצמם. אתה צריך לחזור לחיים עצמם. כי אפשר להישאר בקודש, ואפשר להישאר בכאב ובשכול, ולשכוח את עצמך שם. וברוך השם, יש לי הרבה שרשראות שמזכירות לי. ואני גם שמה לעצמי שרשראות, אני קמה בבוקר, מתאפרת, מתלבשת, עוברת ממשימה למשימה, מהרצאה להרצאה, מניחום אבלים, ביקור אצל הפצועים. אני, זה מה שמאפשר לי לקום בבוקר. ואני חושבת שכל, יש הרבה מאוד מילים שאצלנו תקווה. זה יכול להיות משהו מאוד פסיבי. אין דבר כזה.
כן,
אצלנו זה לא.
שאתה לספה ולקוות, כן.
לא.
לא, אני אומר לכאורה, כאילו, אפשר, אפשר. כן. לכאורה זה יכול להיות דבר מאוד פסיבי.
הרב זקס עושה את ההבחנה בין אופטימיות לתקווה. אופטימיות זה להישאר ולהגיד, יהיה בסדר. תקווה, אתה פשוט מחליט לקחת חלק כדי שיהיה טוב. לקחת חלק במשימה. וכשאתה מקבל משימה, כמו שסעדיה קיבל את המשימה שלו, ברגע שאתה מקבל את המשימה, אתה מקבל גם את הכוחות כדי לבצע אותן. ועוד פעם, זה מה שמאפשר לי לחיות. אחרת אני אשאר בקודש הקודשים שלי, של השכול.
אני חייב לומר אבל שאת, אני נותן לך פה מדליית הצטיינות, כשקול ותיק לצעירה, את מהר מבינה טריקים שימושיים. זה, לפעמים לאנשים זה לוקח המון זמן.
קודם כל, אני בטיפול כבר הרבה זמן עוד לפני כן. יכול להיות שזה עזר לי. טיפול שלקחתי, אנחנו החלטנו לקחת טיפול זוגי מונע, בעלי ואני, בלי קשר, ברוך השם, הכל בסדר אצלנו, אבל אמרנו שאנחנו רוצים לעלות רמה.
כבר יש לך פה מדליה מאשתי המטפלת הזוגית, שמאמינה בזה מאוד וחד משמעי.
וזה אפשר לנו ולי להסתכל על הדברים ברובד היותר פנימי. וגם בכלל, אני מאוד מאוד סולדת מהסתכלות על המאורעות ועל האנשים במבט חיצוני. מאוד מאוד סולדת מזה. אז אני תמיד ככה בניסיון להתבונן קצת יותר פנימה. וזה כנראה שזה מה שהכין אותי לדבר הזה.
וואו. וזה רק דבר אחד בהקשר שאת אומרת להסתכל על אנשים בחוץ, ובכל זאת, בחשבון הנפש שאת מתחילה לעשות מ-7 באוקטובר והלאה, בלי שאמרת את זה, אני יכול לתאר לעצמי שכן לקית בשיפוטיות כלפי הצד השני.
חד משמעית.
שיפוטיות והסתכלות חיצונית.
חד משמעית. כי הייתי בתוך לופ ממכר. זה ממכר. שאתה רוצה להיות בחלק הצודק, ובהכרח, כאילו בהכרח, בסדר? אתה משכנע את עצמך שבהכרח אתה חייב, אם אתה רוצה להיות בחלק של הצודקים, אז אלה שטועים, אתה חייב או לדחות אותם, או לזלזל בהם, או לא להבין אותם.
והיית מעורבת בארגון של ההפגנות?
לא, לא.
אבל הלכת אבל להפגנת?
דיברתי הרבה. הייתי בפאנלים, השתתפתי בכל מיני תוכניות, והייתי שם מאוד מאוד חדה, מאוד ככה בטוחה בעצמי, ולא מתחילה להבין את הפחד הקיומי שנמצא בצד השני. גם לי יש פחד קיומי.
כן. אבל את מתחילה להבין את זה, זאת אומרת, התמורה התודעתית מתחילה להתרחש אצלך עוד לפני השכול. כן, זה מרגע ש...
כן. תראה, אני חושבת שזה... הייתי כזאת לפני שניסיתי להיכנס לפוליטיקה. בוא נגיד את זה בצורה הכי דוגרית שיש.
כן.
כשניסיתי להיכנס לפוליטיקה והתמודדתי בפריימריז וזה...
אז התמודדת בפריימריז בליכוד.
נכון.
נכון, לפני בעצם הבחירות האחרונות.
נכון.
על המשבצת של אישה חדשה, יש שם
משבצת כזאת. נכון, משבצת. טלי גוטליב.
טלי גוטליב.
נבחרה בסוף.
גברה עלייך.
כן, היא בכלל. אבל אני חושבת שאני נפלתי למלכודת הזאת, שהפוליטיקה מזמינה שאתה חייב לדבר ברור, אתה לא יכול לדבר מורכב, אתה חייב להיות עם מסרים קליטים.
מה שנקרא סאונד בייטים, כן?
כן.
יצר...
ושכחתי את עצמי שם, כי הייתי, כל החיים שלי, אני פעלתי למען אחדות העם. הייתי בכל מיני תוכניות מנהיגות, וכל מיני ניסיונות לגשר ולדבר, ופתאום אני שכחתי את עצמי שם, ואני חטפתי כפה.
אז שכחת את עצמך שם, לי, כמי שחי את העולמות האלה, זה מאוד מובן איך קורה דבר כזה, אבל שכחת את עצמך שם בערך שנתיים.
כן, שנה וחצי, שנתיים.
כאילו מהפריימריז ועד תחילת המלחמה.
כן.
כן, סביב ה...
כן, אני, ו... תקרא לזה איסורי מצפון, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שהייתי עסוקה מאוד במה חלקי בדבר הזה.
עכשיו פה אני רגע אחד עוצר, וחייב להבין את המנגנון של אדם, שיש מלחמה, והוא מתחיל לעשות חשבון נפש על מעשיו הפרטיים. המנגנון הזה כמובן קרוב ומוכר לי מאוד, אבל ננסה לפרק אותו. מה זה קשור אלייך? היה כשל, ראש אמן לא קם בלילה, לא היו מספיק כוחות על הגדר, לא אפשר לתת פה עוד כל מיני דברים שונים ומשונים.
אבל זה המבט החיצוני. אני לא יכולה להסתפק בזה. וגם, מה יש לי לעשות חוץ מזה כדי להטיב עם העם שלי? כרגע. אני לא לוחמת, אני אימא ללוחמים, אבל אני לא לוחמת בעצמי, אני לא יושבת בקבינט, אני לא מקבלת החלטות.
כן, אבל את עוד אישה אחת, ביישוב אחד, בבית אחד, שכאילו, איפה את ב...
אולי זה גאווה? אולי זה תחושה כזאת ש... לא יודעת, אני גדלתי על אימן אני לי מי לי. זאת אומרת, וכשאני לעצמי מה אני?
יפה.
זה שניהם ביחד.
כן.
לא יודעת, היהדות דורשת את החשבון נפש הזה. זה בא לי בטבעי, זה לא שקראתי ספר לא, זה היה מובן שכולנו, כולל כולנו, צריכים לעמוד מול המראה, להתנתק מהטלפון ומהמחשב, להסתכל מול העיניים של עצמך, ולהגיד מה אני תרמתי, שגרם במובן הערכי, עוד פעם, לא
כן,
במובן המתכוני.
זה מדובר באירוע רוחני בסוף, זה לא, כן.
כן? כאילו,
זה איך הקר, מה האנרגיה, הרוח שאת תשרת סביבך, ובמעגלים שבאו איתך במגע, נכון? זה יכול להיות גם דרך הטלוויזיה, אם הופעת באיזה פאנל, וכמה אלפי אנשים ראו את זה.
כן.
איפה את קשורה לדבר הלא טוב שבא לעולם, שירד לעולם?
כן. האם הוספתי ענווה בעולם, אהבה בעולם? האם הוספתי טוב בעולם? או שלהפך?
נכון, אז זה ברור שרק להסתכל על הדבר הזה ולהשתחוות, אבל אני אומר, אם שנייה מסתכלים על זה מהצד, זה נדיר מאוד, אני חושב, אצל בני אנוש. אני חייב לומר שגם בתוך הישראליות, אני לא יודע כמה זה נפוץ. זה קשור למה ב-DNA שלך, כי תכף גם נתהה על דמותך, כן, אבל את לא ציונות דתית קלאסית, אבל את ציונות דתית, נכון? אפשר לקרוא לזה...
אני ציונית, מאוד. אני דתית, מאוד. המקף הזה מפריע לי. נורא קשה לי מגזרים. אני אספר לך סיפור, כשעליתי לארץ, עליתי לארץ לבד בגיל 15, תכף אולי נדבר על זה קצת. וכתבתי מכתב לאבא שלי, ושם תיארתי לו את החברה הישראלית. יש את החילונים, בלי כיפה, יש את הדתיים לאומיים עם כיפה, ויש את החרדים עם כיפה שחורה, ואלה מצביעים ככה, ואלה מצביעים ככה, ויש את המגזר הזה, ואת... הוא כתב לי מכתב זועם. אני אוסר עלייך להכניס אנשים למגירות, לכלובים. הרב קוק יש לו שיר מדהים. אל תכניסוני לשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. להכניס אנשים לכלובים, להגיד, אני דתית לאומית, יש לי את המגזר הזה שהביא לי, וכן, א' ב' ג', אני חושבת א' ב' ג', אני מצדיעה א' ב' ג', אני בצד הספציפי הזה על 100%, אני לא יכולה. אני לא מצליחה.
שזה היתרון שלך, אם אני רגע אהיה סוציולוג, זה היתרון שלך כמי שלא נולדה בארץ ולא גדלה לתוך אף אחד מהזרמים האלה. זה כיף, אבל אני, אם יורשה לי לשער, הנכדים שלך, ילדיו של סעדיה, כבר יהיו יותר. זה לא בקטע רע, והמגזריות היום דווקא יש לה ספקטרום מאוד רחב. אני לגמרי רואה בעצמי בין המגזר הציוני דתי, ואני לא הולך עם כיפה כבר 15 שנה. וזה... אז אני אומר, מצד אחד זה פלואיד, מצד שני זה יתרונם של העולים החדשים, כן?
אנחנו היינו שרים מסביב שולחן השבת, בצרפת, בפריז, Nous sommes juifs et ça nous suffit.
עכשיו אני, רגע, אני נראה אם אני יכול לתרגם, Nous sommes juifs, זה אנחנו יהודים.
Et ça nous suffit.
זה מספיק לנו?
כן.
אוקיי.
אבא...
קודם כל אני רוצה לציין, כן, הצרפתית שלי בכושר.
יפה, השתכתן עניך. אז היינו שרים את זה, ואני זוכרת שכתבתי עוד פעם, הייתי כותבת הרבה להורים שלי, וכשרציתי לדרבן אותם לעלות לארץ, אני כתבתי להם, אנחנו יהודים וזה לא מספיק לנו. זה לא מספיק. אי אפשר לחיות בצרפת ולהיות יהודי.
וניתן פה ספוילר שהצלחת, כן? בתור שליחת עלייה של משפחה אחת יש לך...
כן, יש לי כמה...
איקס על הנשק, מה שנקרא.
ו... כן, זה ברור לי שנורא, סתם בסקרים, נורא קשה לי לענות לשאלה הזאת.
מה, למי תצביע?
לא, תצביע לא, זה קל.
אני אומר, להפיין אותך מגזר, כן.
לאיזה מגזר את שייכת?
כן.
שנים אני אמרתי, אני מסורתית.
וואלה.
וסעדיה?
כן, אם זה היה שיחת וידאו ורואים אותך, אף אחד לא... לא, זה, אני אומר, אבל זה חזק מאוד.
כן.
זה מה שאנחנו רוצים להיות.
נכון. אני לא... סעדיה, הרבה שנים, הוא היה שם כיפה סטן לבנה.
יפה, גם אני אוהב את זה, כן, של הבר מצוות.
הוא לא רצה לשים...
של הערכות מעצר ושל הכותל.
הערכות מעצר זה טוב, לא חשבתי על זה ככה. אבל הוא ממש, הוא לא רצה שיגדירו אותו. היה חשוב לו, והיה לו קטע עם כיפות, גם בשדה הקרב, החברים שלו סיפרו לי אחרי זה, שהוא היה שם כיפה לבנה סרוגה רוב הזמן, אבל מדי פעם הוא היה מבליח עם איזו כיפה שחורה מכתיפה, והחבר'ה לא הבינו, הוא לא רצה, היה חשוב לו לא להיות מוגדר.
יפה.
את זה הצלחתי.
אז סעדיה, אנחנו חוזרים אליו.
כן, אז סעדיה... בן שני, ילד עם חיוך ממיס, גומות חן מהמצח ועד הזה, עיניים טובות, כל הזמן מקדים את הצרכים שלנו. יום אחד, חיים בתפילה בשבת, והוא רואה צעדיה בן 5, סוחב על הגב שלו את אחותו בת השנתיים, ואומר לו, מה קרה? הוא חשב שאני בא איתם, שהוא סתם סחב אותו. מסתבר שהבחורצ'יק סחב את אחותו מהבית שלנו, שהיה ממש למטה למטה בגבעה של בית-אל, ממש למטה. איזה אלה עלה עד למעלה לבית הכנסת. זה סדר גודל של 11 קומות, משהו כזה, כי הוא ראה שאני עייפה, והוא לא רצה שהיא תפריע לי, אז הוא לקח את אחותו. וזה כל הזמן. ומצד אחד שטוטניק גדול, הוא היה עושה שטויות, אני זוכרת שפעם אחת התקשרו אלינו מהישיבה התיכונית, ואמרו לחיים, לבעלי, אני מצטער להודיע לכם שהבן שלכם מאשן. ואנחנו, כאילו, לא הראינו את זה, אבל וואלה, הוא נורמלי. זה בסדר, כאילו... הוא לא מלאך. הוא עושה שטויות גם, והוא היה עושה שטויות וצחוקים. הוא כל כך לא רצה, הוא לא רצה שיקחו אותו יותר מדי ברצינות, אז הוא היה שם גרביים בצבעים מחרידים, ורודים וצהובים עם אננס, וכל מיני, כי היה לו את כל הזה, את כל הסט בשבת, של החולצה הלבנה, מגועצת, מכנסיים, נעליים מצוחצחות, אבל פתאום אתה רואה מבצבץ מהזה, גרביים מחרידות.
וזה כבחור ישיבה גם.
זה, כן, כאברך. זאת אומרת, היה חשוב לו, עוד פעם, לא, שלא יסגרו אותו בכלוב.
חייב לתת את הפויסט.
כן, כן. וגם הבחירה שלו לגור ביפו, למשל. זה לא היה פשוט, זאת אומרת, ילד שגדל ביישובים, ביוש, פתאום להחליט ללכת לגור בתוך יפו, זה לא מובן מאליו.
נכון.
והוא עושה את זה, כי הוא מחפש כל הזמן משמעות. אדם מחפש משמעות, זה עליו נכתב. זה, לזרוק את הפח, הוא הצליח לצקת לזה משמעות.
ומה זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי שהוא לא, הוא אף פעם לא עושה משהו, מבלי שיש איזושהי כוונה מאחוריה. יש תמיד, הוא שם לב. זה, לשים לב, זה משפט, זה מטבע לשון מדהים. הוא שם את הלב שלו באירועים. וזה מתבטא בכל אינטראקציה שהוא לא עם האנשים. האנשים ביפו מאוהבים בו. הוא היה משלים עניינים בכל בתי הכנסת הקטנים האלה שיש ביפו, ושלפעמים הם לא, אנשים מדדקנים והם לא מצליחים. אז הוא היה מביא חבר'ה מהישיבה, הוא היה קורא בתורה וחזן, קורא בכל הטעמים האפשריים, מכין לבר מצווה את כל השכונה, בטעמים אשכנזים ותימנים וספרדים, והוא היה מקפיד מאוד, הוא היה מקפיד מאוד לשאול את האבא, איזה נוסח אתה מתפלל, ואם אתה לא מתפלל, איזה נוסח סבא שלך התפלל, כי הוא היה מאוד מאוד קנאי למסורת של האנשים. אין דבר כזה. אני אלמד את הבן שלך בטעמים אשכנזים, עם זה, והוא יעבוד על זה. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד משמעותי לו, לא סתם לעבור ליד החיים, לחיות את החיים באופן מלא. יש את הדבר הזה, שימו לב אל הנשמה.
נכון.
זה לשים את הלב, כשהלב והנשמה מחוברים, וואי, זה פיצוץ גלקטי.
כן.
זה, אי אפשר לתאר את העוצמה של הדבר הזה. אני אגיד משהו קשה, אבל עוד בחייו ידעתי שזה ככה, שככה הוא ימות.
וואו.
אני שיתפתי את זה, את בעלי ואת אח שלי, ואני לא יודעת להסביר למה, ידעתי. ולא פחדתי, זה מה שאני כועסת על עצמי. שלא פחדתי, לא פחדתי מספיק. לא פחדתי מספיק, ניסיתי לשכנע את רחלי שזה בסדר שהוא הולך לצבא, וזה בסדר שהוא חוזר למילואים. ולא מספיק פחדתי, למרות שידעתי. כי יכול להיות שהייתי מדברת אליו, אומרת לו לא להגיד, יכול להיות, אני לא יודעת, אני לא בטוחה שאני הייתי עושה את זה, כי זה, 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 זה קרע, הדבר הזה. כאילו, זה לא שזה ליווה אותי כל הזמן. אבל זה לא יכול להיות שהבן המיוחד הזה, היחיד סגולה הזה, ימות מנפילה במדרגות. זה לא יכול להיות. אז אני לא רציתי את זה. אני לא רוצה את זה. שלא יגידו לי אוכלת מוות או דברים כאלה.
כן.
אני לא רוצה את זה. לא רציתי את זה. אבל מצד שני, סוג של ידיעה כזאת שריחפה באוויר כל הזמן. מאז שסעדיה נהרג, אני נהייתי קצת חצופה כלפי הקדוש ברוך הוא. ואני מרשה לעצמי לומר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, את החלק שלנו בברית שקראתת איתנו, אנחנו מילנו ביג טיים, כמו שאתה אומר. אנחנו חזרנו לארצנו, קיבוץ גלויות, צ'ק. חזרה לארץ, צ'ק. בניית צבא יהודי, צ'ק. החיית השפה המדהימה הזאת, צ'ק. גידול של ילדים וילדות בריאים בנפשם, יהודים, שורשיים, עבריים, אני אקרא להם. צ'ק. אנחנו נשארנו נאמנים, למרות הכל. את החלק שלנו בברית מילנו. עכשיו תורך. האמונה, אני לא, מה אני אעשה? היא לא מתעררת אצלי. האמונה לא מתעררת.
אבל את כן מנהלת דיאלוג עם אותו קדוש ברוך הוא ש... את אומרת, אני מרשה לעצמי להיות חצופה, ככה את קוראת לזה, כן? אז את נשארת בתוך אותה מסגרת, אבל בתוכה את לוקחת פוזיציה אחרת.
מה שאני רוצה להגיד זה שהאמונה היא קיימת, אני מתה מפחד שהאמון בו יאבד.
תסבירי מה זה אומר.
האמון זה, יש נבואות. יש תהליך מסוים שאנחנו רואים אותו מול עינינו. זה פלא. חזרתנו לארצנו, זה אירוע מטה היסטורי.
שלא קרה לאף עם באף מקום בעולם, בהיסטוריה. וגם אחיית השפה אגב.
נכון. אז אני מבינה שיש מורדות ועליות ולא תמיד... הקו ישר לכיוון האור, סבבה. אבל קדר, כשהוא מכין קדים, אז נכון, הוא דופק קצת על הקד לראות שהוא מספיק חזק. אבל וואלה, הוא לא חובט בו עם, עם איזה...
עם 3,000 נוחבות בבוקר אחד.
הוא לא עושה את זה.
אז איך את מסבירה לעצמך, אני אומר, בתוך המנגנון האמוני הזה, ובכל זאת, אז בנו כן חבטו ככה, וחבטו עוד ועוד ועוד, עד שזה הגיע לפתח הבית שלך.
אני לא מצליחה את הלמה. את הלמה אני לא מצליחה. אני רק דורשת את התיקון של האיך. בסיפור שלי מול הקדוש ברוך הוא, אני לא שואלת אותו למה. אני מבקשת, ואני חושבת שמגיע לנו, בזכות זה, מתוקף זה, שמעולם לא נטשנו אותו, גם אם, לא מדברת איתך על דת, מדברת על, על דרך, על, 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 על עצם מה שאנחנו עושים פה בארץ הזאת, אנחנו בנינו לו כיסא.
על נרטיב לאומי, אפשר לראות את זה
כן,
ככה.
כן, על, על, על עשייה לאומית, לא נרטיב דיבור.
לא, נרטיב ממומש.
על, 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 על יכולת הזאת, על היכולת הזאת לקום מהאפר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אנחנו התעלינו מעל אברהם אבינו.
לא, האמת שבאמת, המפעל הציוני במתכונתו הנוכחית התעלה על כל אבותינו, את יודעת, יש אגב בתוך, דיברנו על ציונות דתית, יש כל מיני ז'אנרים בתוכה שזה דיבורים שלא יאמרו מה שאני אומר עכשיו, כן? את מכירה את התנ"ך בגובה העיניים, איך אפשר להסתכל על זה בכלל, שדוד המלך חטא או לא חטא? אבל ברמתנו, אני באמת חושב, אם נשווה את עצמנו לכל אחת מההיסטוריות של, של העם היהודי, יוצאי מצרים, היו חבורה של קוטרים, שלא יודעים לקחת
כלום,
אחריות,
אבל הם גם קיבלו את
בארץ,
הכל.
כן. בארץ חמדה, כל כך הרבה דברים, כן, רק יש את יהושע וכלב, שאומרים, נכון. אלון נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לזה.
נכון.
משפט שהוא, הפכתי אותו במהלך המלחמה לסטטוס שלי בוואטסאפ. לשורת הזה, באמת, בקטע גם יהודי וגם ציוני. שוב, אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לארץ הזאת.
נכון.
צריך לעלות ולהאמין.
תראה, גאולת מצרים, הם קיבלו את הכל בחסד מוחלט, לא בזכות.
כן.
קיבלו את הניסים ואת המכות ואת העם שנפקע לשניים, הם לא עשו כלום.
על שום דבר, והם כל הזמן המשיכו לקטר, ולכן אני חייב להעמיד אותך מול שאלה אימונית. אז איך את מסבירה את זה? הם, החבורת דרדלה, עבדים שלא מתבגרים, מקבלים כאלה מתנות חינם. אנחנו באמת, אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו כל כך טובים, והייתה לי התלבטות אם לכל הפודקאסט הזה, אגב, מגיע לנו יותר.
וואו.
כן, זה פשוט היה, הרגיש לי קצת טוב, אני מדי וזה, אבל אני בכתיבה שלי, כחלק מהחוויות שעברתי במלחמה, היה המפקד שלי, כל הזמן כשהיינו נגררים לשיחות על כל מיני דברים, על איך המדינה מתנהלת, הוא היה אומר, מגיע לנו יותר. ויש בזה משהו תובני, אבל יכול להיות שכלפי הקדוש ברוך הוא, בהמשך לדברייך, מגיע לנו יותר, אז למה לא? למה אנחנו לא מקבלים יותר?
אין לי מושג. אני ממשיכה לתבוע, תקשיב. אני ממשיכה לתבוע את זה.
את השאלה, אני לא אקבל את התשובה.
נכון, כרגע אני לא מקבלת את התשובה. אבל אני יודעת, ואני אומרת את זה, ואני לא מתביישת, ואני לא, אני רחוק מתנך מגובה עיניים, כרחוק מזרח וממערב. זה לא הסיפור פה. אבל אברהם אבינו, כשהוא נדרש לעקוד את הבן שלו, בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. לי אף אחד לא אמר. לכל האימהות, לכל האבות, אף אחד לא אמר לנו את זה. מתחילת קום המדינה, כשאנחנו יצאנו להילחם נגד אויבינו, אנחנו לא רק לא סירבנו לעקוד את הבן שלנו, עשינו לו מסיבת גיוס. גייצנו את המדים. אף אחד לא אמר לבן של, לי, אל תשלח ידך אל הנער. שלחו גם שלחו את היד שלהם על הנער שלי. והיה לי כל הזמן איזו מחלוקת תיאולוגית מאוד גדולה סביב שולחן השבת, כל הזמן היינו מדברים על עקדת יצחק, זה אישו אצלנו. ואני תמיד, יש לנו שני מחנות, מחנה, יאללה, הקדוש ברוך הוא מבקש, עושים, ומחנה, מה פתאום שאני אציית לבקשה כזאת? אני הייתי, אמרתי, מה פתאום הילד שלי הייתי אומרת? אם הייתי אברהם, לא, הבן שלי יצחק נשאר לידי, צמוד, לא קורא, לא עוקדת אותו, לא שלחת אותו לעולה. אז פתאום, כשסעדיה נהרג, אני פתאום קולטת 3 פעמים, שלחתי בן לשירות קרבי. בלי לשאול שאלות, זה היה מובן מאליו. זה לכולנו, לא לכולנו. להרבה מאוד אנשים, זה הדבר המובן מאליו. ואת זה אני מפנה לקדוש ברוך הוא. תראה אותנו. תראה אותנו. את הטבעיות הזאת שאנחנו עושים את זה למענך. לא למה, זה לא חיים פשוטים. אנחנו לא ביקשנו דברים, אנחנו ביקשנו גדלות, ביקשנו משימות, ביקשנו ענווה, ביקשנו חסד. זה מה שאנחנו עושים יום יום, אנחנו שולחים את הילדים שלנו כדי להגן על החיים. אנחנו עם דורש חיים, חפץ חיים. תראה אותנו, מה, זה מובן מאליו. בשבעה, יומיים אחרי השבעה של סעדיה, אנחנו מקבלים צו ראשון לבן החמישי שלנו.
וואו.
התעלפתי כמעט. מה עושים? אז יש לנו עוד שנתיים, שלוש, עד שהוא באמת התגייס, הוא בן 16. אבל זה לא שאני אומרת, מה פתאום אני לא חותמת לך. זה לא כזה מובן מאליו.
שלא תחתם.
שאני אחתום, או שאני, אין לי מושג. אבל עצם זה שאנחנו ככה בהתלבטויות, ביום חמישי הוא הולך לצו ראשון, עם קצינת נפגעים.
או, חוויה שאני מכיר.
ואני אומרת, וואלה, מה? כאילו, ועוד פעם, יש במדרשים מתואר, איך אברהם מבקש משרה לפני שהוא הולך להר המוריה, הוא מבקש ממנה להכין סעודה. לקראת הדבר הזה שהוא הולך לקחת את הבן שלו, בלי לספר לה כמובן. ווואלה, את הסעודה הזאת אנחנו עושים בטבעי. ואיזה סעודה אנחנו מכינים, מפיקים, איזה אירוע אנחנו מפיקים שהבן שלנו מתגייס לצבא. זה פסיכי. אנחנו לא מודעים לגדלותנו. אנחנו שכחנו כמה אנחנו ענקיים. והקדוש ברוך הוא, אני יודעת שהוא יודע. הוא לא סתם בחר בנו, שיחק אותה כשבחר בנו. שיחק אותה. הבחירה הכי טובה שיכולה לצאת, אבל די, כמה אפשר לחוות בנו? זה כבר חילול השם כמעט.
ועכשיו, אם אני מוריד אותך,
סליחה, כן, אני עולה למעלה.
לא, אני אומר, לא, דווקא זה מאוד נכון לחבר את המגעים של שני החוטים האלה, ולראות איזה זץ נחטוף, כן? אני יכול מאוד להזדהות עם הדברים שאת אומרת. ואם אני מחבר את זה כאן לעולם הזה, אז סעדיה, שלא ממש רחבנו על זה, כן, אבל הוא גם היה תלמיד חכם, נכון?
כן.
ברמה של, הוא היה בדרך ללימודי...
הוא עשה כבר מבחן אחד ברבנות, הוא רצה לעשות את המבחן השני והמבחן השלישי, הוא כבר היה מוכן לזה. אבל הסבב השני הגיע. הוא היה אמור לצאת בסבב ב' באוגוסט. ואז אמרו, לא, צו שמונה.
צו שמונה שני בעצם.
שני, כן. אחרי שהוא היה 5 חודשים בגבול לבנון, כן. חזר הביתה לחודש וחצי בערך, ואז שוב פעם אומרים לו צו שמונה, והפעם לעזה. ואז הוא אמר, אני לא רוצה, אני רוצה להיות עם רחלי והילדים. ואם אני אתחיל את הסיפור הזה של לחזור על המבחנים של הרבנות, ואני אהיה בישיבה כל הזמן, את הזמן הזה, הקצר הזה שיש לי, אני לא אצליח להיות עם הילדים ועם רחלי, ואני רוצה להיות כמה... אז הוא אמר, אני אתחיל את זה לחורף.
את המבחן.
את המבחן. ולכן הוא לא עשה אותו, אבל הוא היה תלמיד חכם ברמות. צור,
יש תמונות שלו גם מהקו בצפון וגם בדרום, שכולם שמים ראש נתרקים והוא עם ספר.
כן. הוא לא בזבז דקה. הוא הפוסטר של הספרא וסייפא, של היכולת לשלב תורה וצבא. הוא הפוסטר, אבל זה לא נכון גם, כי אנחנו, תראי, אני הולכת להרבה הלוויות לצערנו, וכמות הפעמים ששמעתי את המילה עדינו העצני, או את הצמד המילים ספרא וסייפא, זה כבר. תקשיב, היה לנו...
אני יורשה לי להמר ש95% מהמקרים זה מדויק לגמרי.
חד משמעית. זה לא הפרזות בכלל.
כן. מי שמכיר באמת את החברה האלה, צריך להבין שאי אפשר להפריז, וזה גם לא הסוג הז'אנר שמפריז. באמת, כל מילה אמת.
נכון. זה באמת ככה. כאילו, ואתה
רואה... וזה קצת מתחבר למה שאמרתי לך קודם עליו. פשוט לחיות בין, ליד מלאך בחייו. זה באמת...
כן. כן. אבל עוד פעם, אתה נמצא בגבול הצפון, מותש כנראה אחרי משימה. כולם ישנים מסכנים על הקוצים.
כן, יש תמונה שהם זרוקים שם באיזה שדה. כן,
בא לי ללטף אותם, לשים להם איזשהו מזרון מתחת. אתה לא ישן, אתה קורא בספר, כנראה חוק לישראל, לא יודעת, משנה, גמרא, אין לי מושג. מי עושה דבר כזה? אבל אתה רואה שכולם עושים, תראי, אני גרה באלי. שמה...
זה בירת יצור החברה האלה.
רועי קליין.
כן.
אלירז פרץ. שמענו על יחידי סגולה האלה. המלחמה הזאת, הם כולם כאלה.
זה הפך לשיטפון.
זה, זה, זה לא נתפס.
איך את מסבירה את זה שזה פתאום, באמת, אני מסכים איתך, כן? איך את מסבירה את זה? למה? הציונות הדתית פשוט באה ומתגייסת באחוזים גבוהים יותר משאר האוכלוסייה.
אני לא מדברת על הציונות הדתית דווקא. אני מדברת... מה, בן אדם שבגיל 51 מאיזה, מקיבוץ שומרת, שמחליט להתגייס למילואים, למרות, גם הוא קדוש, שם. עליון. זה קדושה, זה גבורה מתוך קדושה. כולם. אתה שומע את ההספדים של האנשים. זה לא סתם. יש פה, אתה רואה את המכתבים שהם השאירו אחריהם, וזה לא קשור לציונות הדתית. יש בכל מקום בארץ, משיח בן דוד, ניצוץ של משיח בן דוד וכל אחד מהם. ככה אני רואה את זה. בלי להפחיד את הקהל השומעים. לא מתכוונת. אבל...
אז סעדיה, גם תלמיד חכם, גם בשלבי לימוד למבחני רבנות.
10 שנים בישיבה בו, זה וואו. שיעור י' א', י' או י' א', משהו כזה בישיבה, שזה נקרא, זה מטורף כאילו.
כן. ויוצא למלחמה, ויש עכשיו במקביל לכל הדבר הזה, על השולחן הפוליטי והציבורי במדינת ישראל, קבוצה שלמה שאומרת, יש סתירה בעצם בין לימוד התורה, ובין היכולת להילחם, לצאת החוצה, בכלל לעשות דברים בעולם החיצוני, אבל בקצה זה להחזיק רובה.
תקשיב, זאת בכלל לא בעיה הלכתית. כי הלכתית אפשר להוכיח את זה ב-1,000 דרכים, כמה כן צריך להתגייס לצהל. זאת בעיה חברתית סוציולוגית. זה פחד של החברה החרדית, של ההנהגה של החברה החרדית, משילוב. הם הקימו מלא 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 חומות, הם עבדו מאוד מאוד קשה במשך הרבה מאוד שנים כדי להקים חומות. והם חשבו שזה יגן עליהם. ובסופו של דבר, אני חושבת שמה שסעדיה כמשל מציב מול העיניים של החברה החרדית, אני לא מדברת על ההנהגה, כי זה, יש פה המון המון פוליטיקות ש...
כן, ואינטרסים אישיים.
כן, ודברים שזה. אבל סעדיה כמשל, הוא מציב המון 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 שאלות על החומות האלה שהקימו. עוד פעם, הוא לא יחיד סגולה. זה ששמעו עליו בגלל שהוא נהרג בצבא, זה לא אומר שהוא יחיד סגולה.
זאת אומרת, יש הרבה חיים כמו.
יש המון חיים כמו שמסתובבים סביבנו והצליחו. ואני נורא נורא קשה לי עם ההיבט המוסרי של כל הנושא הזה. יש פה בעיה מאוד מאוד, אני לא מצליחה להבין, אוקיי? אני לא מצליחה להבין איך יכול להיות שאתה רואה את מה שראינו מהשביעי לעשירי. אתה רואה את הקושי של המשפחות, סבב ב', א', ב', ג', ד', ה', השחיקה, הכאב, הדאגה. ואני מאמינה שהציבור החרדי יש לו לב כזה גדול, ענק. אבל בדבר הזה הוא שם לעצמו משקפיים שחורות, לא רוצה לראות. כמו הסוסים האלה שאתה שם להם כדי שהם לא יראו בצדדים, ככה. היי, אתם לא סוסים, תשתחררו. מהדבר הזה, אני הסתובבתי בבני מרק שבוע, לפני שבועיים שלושה, וראיתי שלט שפשוט, פילח לי את הלב, נמות ולא נתגייס. חבר'ה, הבן שלי מת. ולכתוב את זה בשלטי חוצות, זה בעיניי, זה חטא כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי התורה, כלפי העם. זה חוסר הבנה מוחלט של מהי תורה. ואני כל כך אוהבת את הציבור החרדי, אני לא אומרת את זה סתם כדי לצאת לידי חובה, אני אוהבת אותו, אני עבדתי איתו, אני מכירה בגדולתו, אני מכירה ביכולת שלו לקחת משימות ולעזור ולתמוך. בנושא הספציפי הזה אני לא מצליחה להבין. יש פה אפשר, עגלה ריקה, כל מה שתגיד. הכל נכון. הכל לא נכון אגב, אבל לא משנה. נגיד שאתה באמת מאמין ש... אבל לראות את האחים שלך בצער כל כך גדול, בפחד כל כך גדול, ולהמשיך עולם כמנהגו נוהג, אני לא מצליחה להבין. אני קיבלתי אתמול הודעה מבחור חרדי, שאמר שהוא חזר מהלוויה, אחת ההלוויות היותר מדי גדולות, היותר מדי רבות, סליחה, של חייל, אבא לשישה. וכולם דיברו שם עוד פעם על התורה שלו, ועל היכולת שלו לשלב. והוא חזר הביתה, והיתומים היו שם ובכו, שישה יתומים, שבוכים ובוכים ובוכים, מבקשים את אבא. והוא חזר הביתה, והבן שלו רץ אליו וחיבק אותו. ככה הוא כתב לי. והוא אמר, האלמליח הזה כבר לא יזכה שהבן שלו יחבק אותו. איך יכול להיות שאני, הבן שלי ממשיך לחבק אותי, ואני, ואשתי ממשיכה לישון רגיל?
אז זה נשמע חרדי עם מודעות עצמית מאוד גבוהה, ביחס כן. לאלה שאת אומרת,
נכון,
הם הסוסים.
נכון, עצם זה שהוא כתב לי, וזה ענווה ענקית, וזה ביקורת עצמית.
ומה, איך זה קרה פתאום שהוא כותב לך?
אין לי מושג, לא מכירה אותו, הוא גם לא ענה לי אחרי ששאלתי אותו, מי אתה? הוא היה חשוב לו לשלוח לי את המסר הזה, ואני בטוחה שיש המון כאלה. עכשיו...
אז למה את לא יוצאת, אגב, למסע?
אני, כן, רוצה.
של באמת של להעביר את המסר הזה, של יש לך את כל החבילה. אני אומר באמת, החל מהתיוגים החיצוניים ועד העומק הפנימי, כפי שקשבנו לו היטב בזמן הזה שאנחנו יושבים פה. פלוס הסיפור של סעדיה, לך איתי את עם המקל, עם הפטיש והאזמל, תתחילי להבקיע את הסלע, תספרי, תפגשי אותם פנים אל פנים, תספרי להם את הסיפור.
זה בתכנון. זה חלק מהדברים שאני רוצה לעשות. אני התחלתי בתהליך הזה, אני חושבת, יש הרבה מאוד יוזמות. כרגע, על סביב חוק הגיוס, חוק ההשתנתות, לא יודעת איך לקרוא לזה. אני מדברת הרבה עם חברי כנסת. אני באה מעולם הפוליטי, אני מנסה להבין. אני מדברת הרבה עם ראשי ישיבות, יש כמה ישיבות הסדר חרדיות מדהימות, שעושות עבודה מטורפת עם החבר'ה האלה. וזה ילד, בחורי ישיבה א' א', ממש, תלמידי חכמים שבאים לישיבות האלה. אני מתחילה בעזרת השם, אני מקווה ממש בקרוב, סוג של סבב של מפגשים עם נשים חרדיות. לדבר את הדבר הזה שאני מדברת איתך עליו.
ואיך הן מוכנות להיפגש איתך? כי עצם הפגישה היא כבר פתיחת הסדק.
אנחנו עובדים על זה. זה לא פשוט. עוד פעם, החומות, נטורי קרתא, אתה יודע מה זה? זה שומרי החומות.
כן. לא, אבל אז כמובן שאת לא מתכוונת אליהם, כן, כי איתם...
לא, 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 אבל אני אומרת, החומות האלה, הם קיימים בעולם החרדי בצורה מאוד מאוד ברורה, בגבהים שונים, בסדר? ה-3,000 האלה שאנחנו מדברים עליהם, בואו נשים את זה על השולחן. עכשיו, לפי מה שאנחנו מבינים מהחוק הקיים, למרות שהכל קורה כרגע מאחורי הקלעים, לא בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו יודעים שוועדת חוץ וביטחון, ששאלו את הצבא, כמה אתם יכולים בשנה, שנתיים האלה, לקבל, הם אמרו 3,000. כן. זה הצבא אמר.
למרות שהצבא אומר שהוא צריך יותר, אבל זה מה שהוא יודע להכיל כחרדים.
עכשיו, לדעתך, מי זה 3,000 האלה שיבואו?
ברור שהם ישלחו את הסוג פרנקים. בית ומטה, כן.
חד משמעית. ואת זה שס יודעים. ואת זה אני רוצה להגיד להם. ואני רוצה לדבר איתם על זה. ועוד משהו. אתם אומרים שלב ראשון 3,000, כי זה מה שהצבא יכול? סבבה, תקבעו בחוק. שעוד שנתיים זה מוכפל. שהצבא בתוך השנתיים האלה יעשה את כל כן. העבודה הנצרכת, ולו כדי להרגיע את הרוחות, כי אני מסתובבת בחובות. אני מסתובבת, פוגשת אנשי ליכוד רבים מנצו, אנשי הציונות הדתית, שכנים שלי, מכל המגזרים, מסורתיים, מאופקים ומאשקלון ומסדרות, אנשים רותחים. אתם צריכים, אתם הפוליטיקה, הם צריכים לקרוא את הסנטימנט של הבייס שלכם. זה לא, אתם צריכים להבין. ולו כדי להרגיע אותם, לפחות תקבעו בחוק שזה יהיה כתוב, שאחרי שנתיים, אין דבר כזה 3,000. מכפילים ומשלשים את הדבר הזה.
כן, אבל אתה יודע, את השלב הבא זה גם אם הם לא מעבירים את חוק הגיוס, השתמטות, פשוט יניחו אותו בצד, אף אחד לא מצליח לטפל בתפוח אדמה, לא את הזה, אז הם יתחילו בקומבינות, בקונסטרוקציה הפוליטית של לממן את המעונות לאברכים, ואז בעצם אתה תוכל להיות חרדי שלא משרת, ובעצם לא משלם על זה אף מחיר.
זהו, ואתה מבין שעכשיו כרגע, למשל, יש קבוצות שלמות של כל מיני התארגנויות מהצד החילוני, מהצד הדתי-לאומי, שאומר, אל תחוקקו את החוק בכלל, כי אז יבואו את כל, יבואו, כאילו לא יוכלו לסבסד לכם את המעונות, ויבואו. זה לא ככה בעולם הפוליטי, זה מה שמטריף.
ופה זה הזמן אולי באמת לפתוח איזה תת פרק חדש, ולהגיד, את מנוסה מאוד בפוליטיקה, נכון? גם היית מעורבת בפוליטיקה המקומית אצלכם, ואת חברת ליכוד כמה שנים?
מ-96.
כן, קרוב ל-30 שנה.
נכון. הייתי חברת מרכז גם.
ואת מאוד מעורבת, עד כדי גם עבודה בתוך משרד ממשלתי, כראש המטה של גלית דיסטל אטבריאן בממשלה הנוכחית.
נכון.
איך החוויה הזאת הייתה בשבילך?
וואו. זה היה מורכב מאוד, כי ממש זה היה להקים משרד מאפס. אין דבר כזה משרד הסברה. וגם, יש 4,000 משרדי הסברה. בתוך משרד החוץ, וצהל, ובתוך משרד ראש הממשלה, ויש...
בתפוצות.
ותפוצות. יש מיליון תתי משרדים או זה, ואנחנו קיבלנו את המשרד הזה בלי שום סמכות. תקציב, סבבה, אבל שום יכולת... להזיז משהו דרך איזשהו גוף שהוא תחת הסמכות שלנו. וזה היה מאוד מתסכל. כולם התנפלו על הסיפור הזה של המדפסת, אבל זה היה ציורי. אבל במהות, זה היה שאתה, יש לך משרדים, ואין לך שום יכולת להזיז עיפרון.
אז אני אגיד לך, הלא ליכודניק שבי אגיד לכן ליכודניקית שבך, אז אל תקימו משרדים כאלה.
אני...
יש חיתרון פשוט, כמה זה עלה? 80 מיליון שקל?
זה לא, בסוף לא נומש בכלל, כן? אבל תראה.
זה בסוף, את יודעת, אני אומר, אני קצת סונט בך כליכודניקית. יש תחושה מאוד גדולה שהמון זמן ואנרגיה משאבים, וגם כסף מושקע בלתחזק את האגו של האנשים האלה. את לא חלק מהם, כן, את לא מהנבחרים, אבל את מבינה מה אני אומר?
כן.
כדי שהייתי יהיה שרה ושהוא יהיה שר, אז יש לנו ממשלה של 32 שרים.
אני רוצה להגיד משהו על זה, כי אני ראיתי...
האגו בסוף תופס מקום יותר גדול ממימוש החזון, ולא רק שהוא תופס מקום, הוא גם מקטין את מימוש החזון, כי אנחנו ממשים את האגו, עסוקים בלתחזק אותו. למה זה קשור? זה מתחבר לי למלחמה, כי אני אומר, גם החוויה האישית שלי, ואני חושב שזה מאוד גורף להרבה אנשים אחרים. חטפנו כזאת מכה, ועוד אחרי זה סדרה של מכות, ש... אין יותר סבלנות לכל הרעשי רקע המיותרים האלה. את מבינה מה אני אומר?
תראה.
וכן מרעשי הרקע, זה שוב, לתחזק אגו של פוליטיקאים, מפלגת הכוח כסף כבוד, אז הוא צריך להיות שר, אז ממציאים לו משרד שבכלל לא אין בו שום צורך, מוצאים עליו מלא כסף, הוא לוקח סמכויות ממקומות שזה כן נכון, ניהולית שהם ישבו בהם, יש כל כך הרבה תקלות שנוצרות, בסוף כי זה מבוסס אגו, זה לא שליחות ציבורית.
אני חושבת שאני תמצאתי את זה בהספד. כשאמרתי למנהיגים שלנו, תעלו לעם.
חזק.
אני מסתכלת על העם הזה. הם צריכים לעלות אליו. לעלות אליו לרגל. לעלות אליו לממש ולנשק את הרגליים של העם הזה. כי אנחנו כל כך גבוהים מבחינה מוסרית, ערכית, מבחינת הקשב שלנו לדברים, כאילו, באמת בא לי להגיד להם, תפסיקו להריב, מה בשבחיה?
אז איך זה לא מגיע להנהגה? אני מסכים איתך לגמרי, יש פה כל כך הרבה מופעים מעוררי השתאות במלחמה הזאת. לצערי הרב, זה בנסיבות האלה, היינו צריכים ללמוד את זה על עצמנו, וזה מטורף לגמרי, בכל המגזרים, בכל כך הרבה אופנים. איך זה לא מגיע? איך זה לא מחלחל? את אומרת, תעלו לעם, איך זה לא מחלחל למטה להנהגה?
אני חושבת שהמשחק הפוליטי הישראלי, כרגע, וזה יתוקן, לדעתי, לא מאפשר. אני מבינה את מה שאתה אומר, אני חושבת שהם הם, הם שבועים, דיברנו על קונספציה כל השנה הזאת, הם שבועים בקונספציה והם לא יודעים לקרוא את הציבור. אני חושבת שלמשל, חוק הגיוס, מישהו שיבוא ויקום ויגיד, אני לא נותן את היד שלי לדבר שלא מבטיח שבסופו של דבר יהיו יותר אנשים שיכנסו תחת האלונקה. הבן אדם הזה, החבר כנסת הזה, השר הזה שיעשה את זה בצורה פומבית, בלי לחשושים וכל מיני זה, ומאחורי הקלעים, אלא יעמוד בזה, הוא יקנה את עולמו הפוליטי. אני חושבת שהם שבועים בקונצפציה, והם לא מבינים את הציבור. הציבור של אחרי השביעי לעשירי, הוא ציבור שונה לחלוטין. לחלוטין.
ואת אומרת שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי, וישתקף גם בזהות של הפרסונות הפוליטיות שיהיו לנו בחיים?
אני חושבת שכן, אני חושבת שמי שיפעל לכיוון האחדות, שידבר אחדות, שידבר אחווה, שימצא את החן בעיני השני.
אבל זה לא יוכל להיגמר רק בלוי דבי הזה, זה כן?
זה לא דוי דבי.
לא, זה לא זה... יוכל להיגמר רק בזה. צריך גם, כמו שאני אומר, חוזר לעניין החרדים, באהבה, בהכלה, אבל סנקציות. אי אפשר להמשיך עם החוסר התגייסות הזה.
אז אני אגיד לך,
זה לא יהיה רק אחדות וגאה,
לא, לא, כמו לא, נעשה לא, לא, יוגה. לא. ו... כי עוד פעם, תקשיב, עולם הדעות, עולם הוויכוחים, הוא קיים, והוא סופר חשוב, סופר משמעותי, יש לי דעות מוצקות, חבל על הזמן, על המון דברים, מאוד מאוד מוצק. אני לא באה עכשיו ללטף, ולעשות, לעגל כל פינה, ממש לא, יש לי דברים מאוד ברורים. איך אני ניגשת לוויכוח? יכולים להגיד לי עד מחר שזה סתם נאיביות לדבר ככה, אבל בסופו של דבר חייבים לריב ולהתכסח?
לא, לא חייבים לריב, אבל חייבים לקדם את המציאות.
לקדם, כן, אבל מאיזה מקום בנפש זה מגיע?
אני מסכים.
איך אתה ניגש לוויכוח הזה?
בסדר גמור, נכון.
האם אתה בא כדי לשים אצבע בעין של הבן אדם, וזה מה ש... אם את חוזרים להתחלה, לפעמים זה מה ש... מרוב שרציתי להגיד איזה פאנץ' מצחיק, שמתי אצבע בעין של מישהו. או שאתה בא מענווה, או שאתה בא מאהבה לאחר. ואז אתה ניגש לעולם הדעות, ואתה אומר את דבריך. אני פה לא ניסיתי להסתיר את דעתי על חוק הגיוס, למשל. אני לא מנסה להסתיר את דעתי על, על, על ההתיישבות ביהודה ושומרון. יש לי דעות על הרפורמה המשפטית גם. יש לי דעות מאוד מוצקות. איך אני ניגשת לדעות האלה? איך אני מביאה אותם לשולחן? לזה יש גם המון המון משמעות. המון משמעות. יכול להיות שבעולם שלנו, שהכל מאוד מאוד, שהמדיה הוא המסר, יכול להיות שאפילו יותר משמעות מהתוכן עצמו. וזה מה שאני רוצה להגיד, וזה מה שאני מבקשת מהמנהיגים שלנו. לא ביקשתי מכם לעשות פשרות אידיאולוגיות על דברים אקוטיים. תנה? כן, ביקשתי מכם, אחד, להבין שבצד השני יש מישהו שכואב וחרד. הוא לא אויב, הוא לא מבקש להחריב את המדינה, הוא כואב, והוא בהתקף חרדה.
נכון, ואני, זה לחלוטין מתיישב לי מה שאת אומרת, אבל כנראה שזה יצטרך להיות כמו בדור המדבר, יצטרכו לקרות פה חילופי דורות. אני לא רואה את הקיימים ברובם, או רבים מהם נגיד, מצליחים לעבור את שינוי העדכון התוכנה הזה וזה, ויבוא דור חדש, ויכול להיות שאת חלק ממנו.
אני שזה... סכמה,
לא, אני כן אומר,
יש פה בחירה שעבר.
חופשית, לא. שחר שם, שנה בני 70 פלוס. וזה באמת לסיום, כאן מונחת התקווה, הדור החדש הזה, שיחליף יביא, היינו צריכים לחטוף את הכף של החיים שלנו, כדי שנילד פה תקווה חדשה.
והדור הזה, אני רוצה להגיד, בהמשך למה שאמרנו בהתחלה, הדור הזה שנלחם כתף אל כתף, שאף אחד מהחיילים שלנו לא חשב לרגע לשים רגל לחייל אחר תוך כדי לחימה, תוך כדי משימה, שלא יסתכל על מה יש, יש מתחת לכסדה. הדור הזה הוא זה שינהיג את המדינה. הדור הזה, כשהוא חוזר עכשיו הביתה, אחרי סבב א' או ב' או ג' או ח', הדור הזה, הוא לא חוזר כמו שהוא היה לפני השביל העשירי. הוא למד משהו על מה זה לחיות כתף אל כתף עם מישהו שלא חושב כמוך. אבל כשיש מטרה, כשיש שאתה רוצה לעלות אל ההר לכיוון ההור, לכיוון האור, כתף אל כתף עם מישהו שלא חושב כמוך, המון דברים השתנו כשהם יחזרו אלינו. בריאים ושלמים, עטורי ניצחון בעזרת השם. אני מרגישה שהם יהיו הדור הבא שינהיג את המדינה.
הלוואי.
אמן.
ללי דרי, תודה רבה.
תודה רבה, עמיחי, שאפשרת לי לדבר, ושנתת במה, ושאתה מחפש תקווה, כי זה המהות של היהודי.
כן, אני אגב לא חושב שאף פעם, אי פעם, מוצאים אותה במלואה, אבל איך זה חיפוש, זה כבר הדרך.
נכון.
תודה רבה.